فتة.
يفا سفتة.
בוקר טוב, ברוכים הבאים למפגש ה-17 של אנשי בוקר, תפילת עמידה. ברוך השם, אנחנו כבר במפגש כמניין טוב, מתקדמים מחיל אל חיל. אנחנו בעצם בברכת ברכת החתימה של ברכות הבקשה. ככה מבקש להזכיר באמת שהנושא שלנו במפגש הזה הוא בעיקר לעורר את הלב. עורר את הלב לתפילה, להתקרב למילים, חיבור שלנו למילים. לזה כל שבוע אנחנו מקדישים שבוע שלם לברכה, כל התפילות שאנחנו מתפללים במהלך השבוע, להיות בקשב לפחות לברכה אחת, ומי שמצליח אז כל הברכות שאספנו עד עכשיו, וככה להתקדם עוד צעד ועוד צעד. דיברנו על זה שאחד מאדמו"רי חב"ד, אנחנו אומרים על לבביך, כי לדחוף ללב זה לא מחזיק. צריך להניח את הדברים על הלב, כשהלב נפתח, אז הדברים נכנסים פנימה. זה בעצם העבודה שלנו. ברוך השם, הגענו באמת לברכת שמע קולנו, ברכה האחרונה בברכות הבקשה, בעצם החתימה שלהם. הייתי רוצה להיות שנתבונן בברכה הזאת. היא באמת ברכה מאוד מאוד מיוחדת. אני אומר את זה על כל ברכה, זאת האמת, אבל אין ספק שהברכה הזאת מחזיקה ייחודיות משל עצמה, מיוחד אחרי שעברנו לא מעט ברכות וראינו את המבנה של כל ברכה. אז קודם כל תשומת לבכם לכך שיש פה לא מעט בקשות. אנחנו מבקשים שמע קולנו, חוס ורחם עלינו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו, מה הפשר של כל בקשה כזאת. אחרי זה אנחנו שמים לב שיש את הטעם, את הסיבה, כי אל שומע תפילות וזכנונים אתה בדרך כלל ברכות, בשלב הזה כבר הייתה החתימה. אבל פה אנחנו זוכים לעוד בקשה, בקשה חוזרת מה שנקרא, מפניך מלכנו ריקם את השבנו, עוד פעם חוננו ועננו, ושוב כאן יש לנו שוב עוד חתימה, כי אתה שומע תפילת כל פה, בנוסח שכאן יש תפילת עמך ישראל, ואז החתימה ברוך אתה השם שומע תפילה. אז אני צריך להבין למה יש פה בעצם שני חלקים לברכה הזאת, ולמה היא כל כך מלאה בקשות. אם אנחנו נשים לב גם למילים, אז היא מלאה תארים גם, שמלוקנו, אב הרחמן, אל שומע תפילות, מלפניך מלכנו. ואולי, אולי יותר מזה, אפשר להרגיש שהברכה הזאת היא מכוונת אותנו לאיזשהו גובה. כי הברכה הזאת נמצאת בסוף פרקות הבקשה, ועם כל הבקשות שיש בה, אנחנו צריכים לשאול מה הבקשה של הברכה עצמה, בעצם מה הלב של הברכה הזאת. אז אני ככה מזכיר, אנחנו עוברים בדרך כלל לכמה מדרשים שמסדרים לנו ומספרים לנו את הפשר של הברכה. אז יש כאן לפניכם, הגמרא במגילה אומרת שאחרי ברכת ירושלים, אז מגיע דוד, את צמח דוד עבדך, אחרי דוד, את דוד מלכם, זה נושא של ירושלים, ומתוך כך, כיוון שבא דוד בעתה תפילה. כלומר, אחרי דוד אנחנו מגיעים אל הגובה ואל הרוממות של התפילה. אנחנו מבקש לזכור את הגמרא הזאת, היא באמת מופלאה מאוד. אבל הייתי רוצה להציע בפניכם מדרשים שגם חידשו לי הרבה על הברכה הזאת. הגמרא בירושלמי וגם המדרש, הם מחברים את תפילות העמידה לכל 18 האזכרות שיש במזמור לדוד, עבור להשם בנהלים וכו'. וברכת שומע תפילה היא כנגד השם למבול ישב. הוא לוקח אותנו לפרשת נוח, הקדוש ברוך הוא ישב בדין עם הרשעים ושמע תפילות של בעלי התיבה. כן, אני מניח שאתם זוכרים את בעלי התיבה, את מה שהבעל שם טוב אמר, כן, שצריך לבוא אל התיבה, לבוא אל התיבה, זה אומר לבוא אל המילה, להיות בתוך המילה, צוהר, תעשה לתיבה, צריך להיות מחוברים. אז פה אנחנו מגלים שבאי התיבה התפללו, חוץ מלהביא אוכל לבעלי חיים שהיו שם, אז הייתה שם תפילה, וזה מה שנאמר ויזכור אליהם את נוח, ככה גם בגמרא בירושלמי, שהקדוש ברוך הוא קולה את הפורענות מלבוא לעולם, משמע שזה לא מדבר דווקא על על המבול, פרשת נוח, אלא בכלל, על עצם המציאות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, בסדר, שקולה את הפורענות מלבוא לעולם, אני אדמה את זה, כמו שכל אדם, עצם המערכת החסונית שלו, היא מגינה עליו מכל כל החיידקים שהם משתוללים, אז ככה הקדוש ברוך הוא שומר על, על העולם כולו, וזה בעצם על ידי התפילה. אז זה רובד ראשון, שמסופר לנו על, על בעיה הטבע, הפסיקתא לוקח אותנו לתפילת חנה, אין צור כלוקנו, זה שומע תפילה, באמת שהגמרא בברכות מדברת, אין צור כאלוקנו, אין צייר כאלוקנו, קדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, וזה בעצם הלב של הבקשה של חנה. חנה מבקשת בן, ואין צור כאלוקנו מבקשת, רק אתה קדוש ברוך הוא יכול לתת לי בן, זה בעצם הלב של הבקשה שלה, וזה תמון במילים אין צור כאלוקנו. זה תפילת חנה, והמדרשים הנוספים לוקחים אותנו לעוד שתי מחוזות. המחוז הראשון, מחוז שכבר היינו בברכת גואל ישראל, כשנענחו ישראל וצעקו לאל ושמע צעקתם. כן, זה מאוד מאוד מופלא, אם מסתכלים ככה בצורה מאוד נקייה על חומש, על פרשת, פרשת שמות, וגם על פרשת, פרשת כי תבוא כמדומני, בוידוי המעשות, וגם בחומש במדבר כשפונים לעשיו, לאדום, שרוצים לעבור בנחלתו, אז חוזר הנקודה הזאת שכל יציאת מצרים, מתחוללת אך ורק בעקבות תפילה. אם תחשבו על זה, זה מופלא, כי יש לנו את ברית הבין-המצרים, ואנחנו יודעים שיש הבטחה לעם ישראל, וכו', ומשה רבנו כבר, אנחנו מכירים אותו, אנחנו פוגשים אותו, אנחנו יודעים שהגאולה קרובה לבוא, אבל הגאולה מתרחשת רק אחרי שעם ישראל נאנח וצועק. יכול להיות שאפילו הוא צעק תפילה, אבל צעקה ראינו כבר, זה לא בהכרח תנועה של בקשה. יכול להיות שהם רק צעקו, ביקשו שהקדוש ברוך הוא יעזור, ורק זה מחולל. אני מעיר את זה כי באמת, אני לא יודע אם הבאתי בפניכם שפת אמת מופלא שאומר, בכל יום אנחנו יוצאים ממצרים ואז מגיעים להתפלל. איך זה קורה? כל יום אנחנו אומרים את קריאת שמה, מזכירים את יציאת מצרים, ואחר כך בתהילות, אנחנו, כל הנושא שם הוא יציאת מצרים. מתוך יציאת מצרים אנחנו יכולים להתפלל, יש איזשהו חיבור בין יציאת מצרים לתפילה, בין התפילה ליציאת מצרים. והמקור האחרון שמובא כאן בפניכם, זה אליהו הנביא. אליהו הנביא בהר הכרמל, אז הוא התפלל, ענני השם, ענני, ברוך אתה השם שומע תפילה, והמקום הזה, המקור הזה, לוקח אותנו לאולי עוד נקודה, שככה, שוב, אני שם פה את כל הנקודות, אחר כך אנחנו ננסה לאסוף אותם, שאצל אליהו הנביא בהר הכרמל, אנחנו יודעים שהוא לא לבד שם, יש את עובדי הבעל שמתפללים גם הם, ויש שם אפילו קומבינות כאלה, כן, יש את זה שנכנס מתחת עם גפורים וניסה להדליק את האש מלמטה, ואליהו הנביא צוחק עליהם, אומר אולי זה, אולי תצעקו יותר חזק, אולי בדיוק האלוקים שלכם נרדם, אולי הוא עושה שנץ, כאילו תעשו משהו. ואצל אליהו התפילה היא, ענני השם ענני, מורך אתה השם שומע התפילה, משמע שזה בניגוד לרעש והצלילים של תפילת הבעל, תפילתו של אליהו הנביא היא בלחש, היא שקטה, היא מתוך איזושהי תנועה פנימית, וככה נראית התפילה שלנו. אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל תחשבו על זה. תפילת עמידה, הסיבה היא שבלחש, ואולי ננסה לגעת בזה בהמשך, הסיבה היא שבלחש, בגלל שאנחנו מרגישים שהשם קרוב. אם מישהו קרוב אליך, אז אתה לא צריך לצעוק וזה, כן, מי שצועק בתפילה, תפילת 18, זה כתוב שהוא קטן אמונה, כאילו הוא פונה למישהו רחוק. אבל כשאנחנו פונים בלחש, זה מאוד מאוד אינטימי, זה מאוד מאוד, אנחנו מרגישים שהשם פה, אנחנו לא צריכים להביא מגפון. אז התפילה הזאת של אליהו הנביא, היא לוקחת אותה למקום הזה. אני מוסיף רק עוד שני דברים שאני פחות אתייחס אליהם, על זה שהליקוטי הלכות, סיפרתי לכם שהרבה זמן חיפשתי את זה, אבל שמובא במדרשים, שכל ברכות הבקשה, ברכות האמצע, הם כנגד השבטים. כל שבט הוא עולם בפני עצמו, יש לו מקום בארץ משל עצמו, ויש כמה ספרים שנכתבו בזה לבטא את המהות של זה, והרבה זמן חיפשתי איך אפשר, איזה ברכה כנגד איזה ברכה, בליקוטי הלכות, שאני רואה לפניכם, הוא מסדר את זה כנגד שבט אשר, שהכל מאשרים אותו, אשר חי ישראל, אז ברכת שומע התפילה היא כנגד אשר. אני לא יעמיק בזה, אני אשמח אם יש למי מכם רעיונות בעומק הדברים של רבי נתן, והבאתי לפניכם גם ממרי אמת שמצטט את סביב השפת האמת, שאומר שברכת שמע קולנו היא כנגד שבט יהודה. בכל מקרה הייתי רוצה רגע שנחזור לנושא שלנו, ובעצם לנסות להתבונן בברכה רגע, כפי שאנחנו אומרים אותה בכל יום. אז באופן פשוט, מה שכתוב כאן גם מובא בשם השפת אמת, ברכת שמע קולנו היא הקו המאסף של כל הברכות, נכון? עם כל הברכות, בברכה הזו ככה אומר את זה, אין בקשות חדשות, רק מתפללים שיעלו כל הבקשות שבברכות הקודמות. אני חושב שכבר בזה יש איזשהו כיוון של לכוון את הלב בדברים האלה. זאת אומרת, אם אני מבין שהברכה הזאת היא בעצם אוספת את כל הברכות הקודמות לה, אז יכול להיות שאם עד עכשיו פספסתי ופתאום מצאתי את עצמי, כן, קורה לא מעט, צריך להתחזק בזה, אבל קורה לא מעט שאתה מתחיל 18, ופתאום אתה מוצא את עצמך בשיבה שופטנו, ואתה אומר, איך הגעתי לפה? אז בשיבה שופטנו, אז אחר כך אתה יכול בשמה כולנו בעצם לנסות להעלות את כל הברכות מחדש, כאילו. כי זה כאילו איזה נקודה נוספת שיכולה לרומם. לרומם ולחדש, כי אתה מתפלל בעצם על כל הבקשות. היא כוללת את כל הבקשות, גם אנחנו נראה את זה תכף. באמת, אני מובא כאן בסדר יום, שמה כולנו ברכה כוללת כל העניינים, יכול האדם לשאול בה כל צרכיו מכל דבר, והנקודה הזאת בעצם, שברכת שמה כולנו היא בעצם הברכה החותמת של ברכות הבקשה, וממילא היא אוספת את כל ברכות הבקשה. האמת שגם מבחינה הלכתית אנחנו נגלה שברכת שמה כולנו היא, להגיד בצורה לא יפה, ודוחפים לשם את כל הדברים שלא היה אפשר עד עכשיו. זאת אומרת, אם אדם פספס וברך עלינו ולא אמרת אתנו מותר לברכה, בסדר, טוב, יש לך תחנת זה, תגיד בשמה כולנו. אם בן אדם, ככה ספרדים, שבדרך כלל לא מברכים תפילת הדרך בשם המלכות, אז תגיד את זה בשמה כולנו. אם זה עננו ביום תענית, תגיד בשמה כולנו. וכל האדם, כל הצרכים שיש לו, אז הוא אומר בשמה כולנו. יש אנשים שכל התפילה שלהם מחכים רק לשמה כולנו, כי הם רוצים להתפלל על על זה לא יודע, שההזמנה שלהם מעלי אקספרס תבוא, אז כאילו, לא נתקנה ברכה, אנשי כנסת הגדול לא תקנו ברכה בשביל הצורך הגדול הזה, אז מחכים לשמה קולנו כדי לכוון על המשלוח. אבל אם ככה אנחנו ננסה להתרומם מתוך המבט הזה, אז אני חושב שכמו שאמרתי קודם, זה ברכה שאוספת את כל מה שהיה עד עכשיו, לא רק תחנת איסוף עבדות, אלא באמת היא מרוממת את כל הברכות, וזה מובא גם בהלכה, ככה, פה מובא בירושלים, משהו שהתחדש לי, ככה רמה גם מביא בשולחן ערוך, שיש שתי אמן בחזרת השץ שהן מאוד מיוחדות. אמן על ברכת את הקדוש, ואמן של שומע תפילה. בשתיהן זה אמן שהוא מקבץ, כשאני עונה אמן לשליח ציבור על שמע קולנו, על ברוך אתה השם שומע תפילה, אני בעצם עונה אמן לא רק לברכת שומע תפילה, אלא לכל הברכות שהיו עד עכשיו. אז זה מבחינת האמן שלי על שליח ציבור. אז כל שכן, בכוונה שלנו בברכת שומע תפילה, אנחנו בעצם, בברכה הזאת תומנים את כל מה שהיה עד עכשיו. זה בעצם כל ה-DNA של מה שהיה עד עכשיו. ומן הסתם אתם זוכרים, זה סיפור שאהוב עליי, שהבעל שם טוב הגיע לאיזשהו מקום, איזשהו בית כנסת, ואמר, וואו, איזה יופי, המקום הזה מלא תפילות. אז כל החזנים וזה נורא התרגשו ואמרו, וואי, מה כוונת הרב? אז הוא אמר שכן, אני אף פעם לא הייתה פה תפילה שחצתה את התקרה, כל התפילות נתקעו לכם כאן. ויכול להיות גם אצל האדם עם עצמו שיש הרבה ברכות שהם לא עוברות את התקרה, הם לא דיבר אותם מעומק הלב. וכמו ששליח ציבור, ככה מובא, כן, המילים שליח ציבור, תחשבו רגע על המילים האלה, שליח ציבור הוא השליח של הציבור, אנחנו לא כל כך חווים את זה, כן, זה כאילו יאללה, בכבוד, תעלה, מישהו שיעלה כבר, כן, אבל שץ זה שליח ציבור, זה מישהו שהוא מייצג את הציבור, ובליקוטי מוהר"ן מדבר על זה, שהשליח ציבור זה מישהו שאוסף את התפילות ומביא את כולם לפני הקדוש ברוך הוא, הוא נציג ציבור כזה, הוא לוקח את הכל ומרומם את זה ומביא את זה. אז הוא יכול בעצם לאסוף גם תפילות שלא לגמרי היו טובות, ואוסף את כל התפילות של ציבור לתפילה אחת שלמה, 18 שלם, שהוא מביא אותו לפני הקדוש ברוך הוא. אז אני חושב גם האדם עם עצמו, יש ברכות שהוא לא הצליח בהם, הוא ככה היה, התפזר בהם, נאבד בהם וכדומה, אז בעצם שומע תפילה הוא ככה משהו שמרומם את כל מה שאמרנו וראינו עד עכשיו. אני רוצה באמת מתוך המבט הזה להתייחס למה שבית אלוקים למוות אומר על הביטוי שמע קולנו, זה ביטוי מיוחד, שמע קולנו. זה לא שמע את מילותינו אפילו, זה שמע את הקול שלנו. אנחנו אומרים גם בשיר המעלות מהמקים, קראתיך השם, שיר על עצם השם שמע קולי. קול זה לאו דווקא, תשמע רק את הקול שלי, אפילו אם אני לא אומר את המילים הנכונות. כן, אז אתם יכולים לראות פה, הוא אומר שמע קולנו, אפילו אומר, הוא עובר ככה על כל הנושא של התפילה, הוא אומר, אפילו אם אתה מבין ואתה מנסה לכוון את כל התפילה, לא תצליח לכוון תמיד את כל התפילה. ולכן הוא אומר, בסוף הברכות האמצעיות, אנחנו אומרים שמה קולנו. גם אם לא קיבלנו כראוי בתפילתנו, אנחנו אומרים, שמה קולנו, תשמע את הלב שלנו, אל תשמע רק את המילים שלנו שיכול להיות שלא, לא חיוונו, והוא אומר אפילו יותר מזה, כשאנחנו אומרים כי אתה שומע תפילת כל פה, אז אפילו התפילה הזאת, שהיא מן התפילה, מן השפה ולחוץ, שאינה בכוונה, אתה שומע אותה על ידי רחמך הרבים. והוא מכוון על זה, על פי הפסוק באמת, בתהילים, שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו. אפילו תפילה כזאת שמגיעה מבשר, אותם שהם קרובים לחומר, אז עדיין תבוא תפילתם. זאת אומרת, אם אני אקח את זה רגע אלינו, לעבודת התפילה, לעבודת הברכה הזאת, בברכת שמע קולנו אנחנו יכולים בעצם לרומם, להתפלל על, על, על כל מה שהיה עד עכשיו, כל הברכות שהיו עד עכשיו, גם אם לא קיוונו בהן, לאסוף אותם, ולהתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמע את הבקשה שלנו, גם אם אנחנו עצמנו אפילו לא יודעים לבטא אותה נכון, ואפילו לא יודעים לבטא אותה בכוונה. אז זה רובד אחד שאני ככה רוצה להציע בברכה הזאת. ככה באמת גם הטור מדבר על זה, שהברכה הזאת היא כוללת את כל הבקשות, כן? אדם, שואל אדם צרכה ושומע תפילה, ככה באמת אנחנו יודעים, כל ברכה אדם יכול לשאול מעניינה, ובקרה את שומע תפילה הוא מבקש על הכל. ואני חושב, אני רוצה להתרומם אתכם לעוד גובה שהתחדש לי השבוע בלימוד עם חבר, אני חושב שזה ככה פותח את הרובד הזה של ברכת שומע תפילה לרובד עמוק יותר. אני חושב שעצם הביטוי הזה כולל את כל הבקשות, זה לא רק כולל הכל כזה, זה אוסף כזה, זה מחסן, זה אנגר כזה שיש בו את כל הבקשות. כשאנחנו אומרים כולל את כל הבקשות, זה אומר שזה ה-DNA של התפילה. כשאנחנו מדברים על שומע התפילה, זה העומק, זה הדבר הכי, הכי מהותי. הרי אם אני אזכיר לכם מה שראינו בהתחלה, הגמרא במגילה, כיוון שבא דוד בתפילה. זאת אומרת, זה לא מצוין, ברכת התפילה היא לא ברכה חותם של מה שהיה עד עכשיו, זה עוד קומה, עלינו עוד קומה, טיפסנו, עלינו, קיבוץ גלויות, עברנו את ברכת המשפט, עברנו את הצדיקים וקילינו את הרשע וכו' וכו', הגענו לירושלים, דוד המלך, ובאה תפילה. האמת שרק כשחושבים על דוד המלך כבר מרגישים תפילה, נכון? הוא אומר, אני תפילה, ככה הוא אומר, כל העניין של דוד המלך הוא תפילה. כל התהילים, כן, תהילים, שאתה פותח את תהילים, זה יכול להיות גורל הגרד, זה סתם פותח וכאילו אתה אומר, וואה, איך הוא ידע, בדיוק עכשיו במסף שלי, זה בדיוק מדבר אותי. כן, שמעתי וראיתי את זה גם השבוע, האמת, אצל יהודי ירושלמי בשם רב אשר פוין, נגיד את הפסוק, בקום עלינו אדם, לא היה שם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. אז זה אומר, יש אנשים שחושבים שהם מכוונים על אויבים חיצוניים, אפשר לכוון, לא יודע, על אחמדי ניג'אד, על כל מיני זה, אבל לפעמים בקום עלינו אדם זה אנחנו. האדם שקם על, האדם החומרי שקם על האדם הרוחני שבתוכנו. ואפשר ככה באמת לראות את כל ספר תהילים בתנועה הפנימית, בעומקי נפש שלנו. האויבים זה לא משהו חיצוני, זה כוחות הנפש שלנו שמושכים אותנו למטה, ואנחנו מתפללים כל הזמן לא להיות במיצרים אל המרחב. אז מתוך המבט הזה שאנחנו מבינים שהתפילה היא ברכת התפילה, היא ברכה שעוד שלב הייתי רוצה להתאר לפניכם שוב להסתכל במילים של התפילה. האמת אולי קודם, אז אני רוצה לחדד את זה, שזה תפילה אוספת. סימנתי לכם פה כרגע בכחול את כל התארים של הקדוש ברוך הוא שנמצאים בברכה הזאת, וזה פלא מאוד מאוד גדול. כל פעם במהלך התפילה, אז אם אמרנו וישיבנו אבינו לתורתך, אז כולם מתייחסים לזה שבברכת התשובה ובברכת הסליחה, אז אנחנו מדברים על אבינו. פה יש פה לא רק השם אלוקנו, אב הרחמן, אל, שומע, אנחנו פונים אליו ואתה, שלוש פעמים, כן? אנחנו פונים אתה, כי אתה שומע, ברוך אתה, השם שומע תפילה. ואנחנו גם פונים אליו בתור מלך, מלפניך מלכנו. אז אפשר להגיד שהברכה הזאת היא באמת חותמת, כי היא אוספת את כל התארים, את כל המפגשים שהיו לנו עם הקדוש ברוך הוא, כל צורות המפגש שהיו לנו עד עכשיו, ואנחנו בעצם מגיעים לאיזושהי קומה נוספת שכוללת ואוספת. אבל בו זמנית אני מוצא בפניכם עוד הסתכלות על הברכה, ואנחנו נגלה שאם היינו חושבים שהברכה הזאת זה רק תשמע, תקבל, כאילו תשמע במובן של אנחנו רוצים לקבל את מה שביקשנו עד עכשיו, כן? אז אם אנחנו נסתכל בברכה, השור שחוזר על עצמו, לא פעם, לא פעמיים, אלא ארבע פעמים, זה השמיעה. שמע קולנו. אפילו את הקבל ברחמים וברצון, מתרגם מהבודרם, וישמע השם את קולנו. מתרגמים למקבל את זאתם. כל הנושא של השמע והקבל, הוא מתוך המרחב של השמיעה. אל שומע תפילות. שמע תפילתנו, שומע תפילת כל פה. ברוך אתה השם שומע תפילה. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה רומז לנו? אז אני ככה בלימוד עם החבר, אז מה שרצינו להציע, ואני מציע את זה בפניכם, זה שבעצם אנחנו בתפילה הזאת, בברכה הזאת, אנחנו מגיעים לקומה, קומה חדשה. קומה חדשה שזה בעצם הסיפור שלנו. הסיפור שלנו והסיפור של תפילה. אם עד עכשיו הנושא שלנו היה, ביקשנו הרבה דברים חשובים וטובים, ביקשנו דעת, ביקשנו תשובה, ביקשנו סליחה, ביקשנו שנענה, אז פה אנחנו מבקשים על, על הדבר בעצמו. אנחנו דיברנו על זה גם, וככה הובא גם בספרים, שבעצם הנושא של, של הבקשה, זה לא רק הבקשה עצמה. זאת אומרת, אם יש לבן אדם איזשהו קושי, איזושהי מורכבות, איזשהו חולי, אז הקדוש ברוך הוא שתל את זה, אני אגיד את זה, שתל את זה במציאות, בשביל שאדם יתפלל. זאת אומרת, לא התפילה היא בגלל החולי, אלא החולי הוא בגלל התפילה. הסיפור הגדול שלנו בחיים זה התפילה. התפילה זה מפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ואם עד עכשיו דיברנו ופגשנו וראינו את כל כלל הבקשות וזה, אנחנו עכשיו מגיעים לקומה נוספת ואנחנו מדברים על הקשר בעצמו. מה שאנחנו מבקשים בו בתפילה הזאת, בברכה הזאת, אנחנו מבקשים את הקשר. אנחנו מבקשים את המפגש עצמו. אנחנו מבקשים שהשם ישמע אותנו. אני אגיד יותר מזה. אנחנו אפילו מבקשים שאנחנו נענה, לא בשביל שאנחנו נכסה את הבינוס, לא בשביל שעכשיו תהיה רפואה והכל יהיה בסדר. אנחנו מתפללים שנענה בשביל שנרגיש באמת הקשר. אנחנו רוצים את הקבלה של התפילה כדי להבין שהשם איתנו, שהשם שומע אותנו. דיברנו על זה קודם שכל תפילת 18 היא תפילה בלחש, כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא קרוב, אז אנחנו צריכים להרגיש את זה, כן? אז הקדוש ברוך הוא קרוב, אנחנו פונים אליו, וכל נושא של תפילה הוא קשר, כל נושא של תפילה הוא מפגש, ובברכה הזאת, הדבר המרכזי שחוזר וחוזר וחוזר על עצמו, זה על עצם המפגש. אנחנו רוצים ומבקשים שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו, אנחנו רוצים ומבקשים להרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור. זה הסיפור. אני ככה לוקח אתכם רגע לתפילת שלמה, זה באמת ככה נראה לי מאוד מתחבר, למרות שלא ראיתי מדרש שחיבר את זה בצורה נחרצת, אבל תפילת שלמה היא מגיעה באמת תוך בית המקדש, זה התפילה שלו, ובתפילה הזאת הוא מדבר על, על בית המקדש לא רק כבית שבו יקריבו קורבנות, אלא כבית התפילה. בית התפילה. כן, מובא לפניכם פה כל מיני הדגשות בתוך תפילת שלמה. לא רק על עם ישראל, גם הנוכרי אשר בעמך ישראל הוא בא להתפלל ופרס כפיו אל הבית הזה על עם ישראל, כל תפילה, כל תחינה אשר תהיה לכל אדם, לכל עמך ישראל. הכל התפילות עוברות דרך המקום הזה, דרך המקום של בית המקדש. אם דיברנו על בא דוד, דיברנו על ירושלים, דוד, מתוכה אנחנו מגיעים אל התפילה, כי אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, אל בית המקדש. מה זה בית מקדש אם לא מקום המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא מלוא, אוקיי, זה מה שדוד המלך, שלמה המלך אומר פה קודם, השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך. הנושא שלנו והרצון שלנו זה להיות במפגש מתמיד עם הקדוש ברוך הוא. בשביל זה יש את בית המקדש, בשביל זה כל אחד גם בית המקדש שבתוכו, דיברנו על זה קצת בברכת ירושלים. ככה באמת הרוקח מחבר את זה. ארבע שמיעות, שמע קולנו זה, כנגד ארבע שמיעות שיש בשלמה. הנושא שלנו הוא לבוא במפגש עם הקדוש ברוך הוא. ואני חושב שמתוך הדברים האלה, אנחנו ככה יכולים ממש להבין את, 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 את כל הגישה שלנו לתפילה. כן, הבאתי לכם פה ציטוט אחד מתוך הנהיה, ויש הרבה 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 ברב קוק שמתייחס לזה, שכל נושא של תפילה הוא לרומם אותנו. זה שאנחנו נשיג את המבוקש, את מה שאנחנו מבקשים, זה רק בונוס, זה רק בונוס. הסיפור שלנו זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. ככל שאנחנו מרוממים את הנפש שלנו, שתהיה מוכנת להתנהג במעלה יותר רוממה משהיא מתנהגת, אז התפילה פועלת. אנחנו מתרוממים, אז אנחנו מקבלים את הדברים גם, אבל זה רק בונוס. ואני מתייחס פה לדברים מתוך, מתוך פסקה שלמה שאני לא אתייחס לכולה, אבל ככה רק לסבר את האוזן. הגמרא שואלת, למה כתוב בית תפילתי? והגמרא אומרת, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא גם מתפלל. גם הקדוש ברוך הוא מתפלל. מה הוא מתפלל? הוא מתפלל שתפילתו של, מי שמכיר את השיר טניה, של אברהם פריד. אז זה ככה התפילה הזאת גם תמונה שמה. ובאמת מה שהרב קוק מסביר פה, שהתפילה של הקדוש ברוך הוא זה בעצם שהמקבלים יהיו ראויים לקבל רב טוב יותר מכפי מידתם. זאת אומרת, אנחנו תמיד בקומה מסוימת. אנחנו מבקשים, דיברנו על זה גם פעם קודמת, גם בברכת הגומל חסדים טובים, שיש תמיד, יש גמול וחסד. אנחנו מבקשים להיות שותפים בישוע, אנחנו מבקשים לעשות כמה שיותר ממה שאנחנו יכולים, אבל בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל בחסד, וזה בעצם התפילה של הקדוש ברוך הוא. הוא מרומם אותנו גם לגובה הרבה יותר גבוה מכפי שהיינו מגיעים בעצמנו. אבל הדברים ככה מגיעים בצורה הדדית. אז אם אני ככה מחבר את זה, נקודה נוספת, שראיתי ממש הרב עזר ביק בברכה הזאת ממש מחדד את זה, על הנושא של תפילה כמפגש, אז יש סיפור בגמרא בתענית. שמואל הקטן גזר תענית בגלל שלא ירדו גשמים, ועוד לפני שהתחילו את התענית, קודם הנצח חמה, ירדו גשמים. אז כל העם אמרו, וואו, רק, נכון, יש סיפור בגמרא בברכות, אז זה שלא זוכר, נראה לי, כמדומני רבי יהודה, שהוא אמר לשמשות, טוב, תורידי את הנעליים, זה יורד, לא יורד גשם, צריך להוריד נעליים, צריך ללכת יחפים וכו, אז רק הוריד את הנעל הראשון, והתחיל גשם. אז העם חשב שהוא גם במדרגה הזאת. אמר, שפחו של ציבור, אנחנו עוד לפני שהתחלנו את התענית כבר ירד גשם. ואמר להם, שמואל הקטן, אם שואל לכם משל עם מדע, דומה לבית שמבקש פרס מרבו, אמר להם, תנו לו ולא ישמע קולו. הנושא שלנו זה לשמע את הקול. אם מלך נותן פרס רק בשביל לא לראות את העבד, תנו לו מה שצריך, כן? זה מזכיר לנו מאוד 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 את הנחש, נכון? הנחש, הקדוש ברוך הוא נותן לו אפר, תאכל, כאילו, אפר יש בכל מקום. אבל הסיפור שלנו הוא לא להיות מסודרים כל החיים, זה לא שיהיה לנו אוכל כל מקום. הנושא שלנו זה המפגש עם הקדוש ברוך הוא, לא סתם, אני מעריך שדיברנו על זה, אבל חשוב לזכור את זה, לא סתם ארץ ישראל היא לא כארץ מצרים, ארץ מצרים, כך אומרים הפסוקים, ארץ מצרים, היא, מה זה, יש נילוס, עונה הלינוס, הכל מסודר, תמיד יש כלכלה, הכל בשפע. לא, ארץ ישראל צריך גשם, צריך להתפלל על הגשמים, צריך קשר עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה שאנחנו נהיה איתו באינטראקציה, כל הזמן. כל הזמן, ולפעמים הוא מעורר אותנו, כן, אני כל פעם, ימי הקורונה זה משהו שככה, כל הזמן צף, ימי הקורונה, ימים של צרה, גם על פי הרמב"ן, זה מצווה דאורייתא להתפלל. בשעת צרה, מתפללים. אז אני חושב שכשהתפילה היא דאורייתא, זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, אתם חייבים כאילו להתרומם עכשיו לגובה חדש, אתם חייבים, אני חייב לשמוע אתכם, אני חייב לשמוע אתכם, ואם מישהו מתפלל רק, שנחזור למה שהיה קודם, אז הוא מפספס את הקומה החדשה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו פה. הקדוש ברוך הוא רוצה שמתוך הקשר, שנתעלה, שנתרומם. לא רק שהכל יסתדר, לא רק שירד גשמים, כן? הגשמים זה רק הסיבה, לא רק הסיבה. הגשמים הם נועדו לכך שאנחנו נתפלל. אם לא ירד גשם, אז אנחנו צריכים את הלב שלנו. לא צריכים רק שיהיה מפלס הכנרת יעלה. מפלס הלב שלנו צריך לעלות. ככה הרב עזרא ביק אומר בצורה נפלאה על המילים שאנחנו אומרים, רקם אל תשיבנו. הרי בכל הברכות, עד עכשיו אנחנו מבקשים את הכל. כל מכותינו, כל הזה, תיתנו פרנסה בשפע, שתהיה גאולה שלמה, רפואה שלמה. פה כאילו אנחנו אומרים רקם אל תשיבנו. אז יכול בן אדם לחשוב, זה כאילו מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו ביקשתי את הכל, אני רואה וואלה לא הולך. טוב, שמע, קדוש ברוך הוא, שמע קולנו, תן לי שליש לפחות. בוא נסכם על שליש, תסדר אותי. אבל הנקודה האמיתית, אל תשיבנו רקם מלפניך, כי אנחנו פה מבקשים על הדבר בעצמו. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יהיה בקשר איתנו. ורקם זה לא סתם רקם, זה רקנות. אנחנו לא רוצים להרגיש ברקנות. אני חושב יותר מזה גם. אנחנו רוצים להרגיש את המפגש עם הקדוש ברוך הוא. לא רוצים, לפניך מלכנו רקם. זאת אומרת, יכול בן אדם לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהרגיש רקם, ולהרגיש רקנות. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, והוא לא מבין שהסיפור זה הבקשה מהקדוש ברוך הוא. הוא יכול להיות מלא, זה לא רקם במובן, יכול להיות שהוא יקבל את כל מה שהוא מבקש, יכול להיות שהוא יקבל את כל הגשמים שהוא רוצה, אבל הוא רקם, הוא ברקנות, כי הוא לא פגש את הקדוש ברוך הוא, הוא לא עמד לפני המלך. וזה בעצם לב, 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 לב התפילה. זה ככה הרובד והקומה הכי גבוהה, ואני חושב אם אני ככה אחזור למה שראינו גם, שבברכה הזאת כלולים כל הבקשות, כי זה הסיפור. כל הבקשות שביקשנו עד עכשיו, אנחנו מבקשים את הקשר מהקדוש ברוך הוא. ואני חושב מתוך הקומה הזאת, גם אותו אדם שסיפרנו עליו, האמת זה לא אני במקרה הזה, בדרך כלל אני כן מדבר בגוף שלישי על עצמי, כשאני מספר סיפורים, אז הבן אדם הזה שמחכה למשלוח מאלי אקספרס, יכול להיות שאחרי שהוא הבין את הנקודה הפנימית של התפילה, יכול להיות, ורצוי אולי אפילו שיבקש גם שהמשלוח יגיע מאלי אקספרס, כי בעצם אנחנו גורמים לכל החיים שלנו, להיות מפגשים עם הקדוש ברוך הוא. גם הדברים הכי קטנים, גם כשאני מחכה לטרם, גם כשאני מחכה לאוטובוס, גם כשאני עכשיו בנסיעה באוטובוס, כל דבר אני יוצא ממנו מפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה ממש מה שדיברנו בברכת השנים על מפקיעי השערים האלה. מפקיעי השערים זה אנשים שלא רוצים קשר, לא רוצים את השער, לא רוצים את המקום מפגש עם הקדוש ברוך הוא. אז הם מסדרים, כל הזמן דואגים. לבנק ודואגים שהכל יהיה בסדר. אנחנו לא רוצים לדאוג שהכל יהיה בסדר. אנחנו רוצים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו נעשה את זה בכל דרך אפשרי. אנחנו נבקש שהקפה שלנו יצא טעים בבוקר, כי דרך זה, זה לא שהנושא שלנו הוא הקפה, הנושא שלנו הוא הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וככל שאנחנו נבקש, הקדוש ברוך הוא גם רוצה שאנחנו נרגיש קרובים ונבקש. ילד מבקש מההורים שלו, כל מה, לא סתם, רק את הדברים הגדולים. אנחנו מבקשים את הקשר, אנחנו מבקשים את חיבור עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אני חושב שזה ככה המהות של הברכה, וזה משהו שממש חייב להגיד, התחדש לי השבוע, כאילו. עד עכשיו ככה, ברכת שמע קולנו הייתה הקו המאסף של כל הבקשות, פתאום הבנתי שתמון פה משהו ממש ממש מופלא. אז אם ככה נסכם את מה שראינו היום, אז קודם כל ברכת שמע קולנו היא ברכה שחותמת את כל ברכות הבקשה, היא כוללת את כל מה שביקשנו, אמרנו, היא גם מרוממת את כל שאר הבקשות. כל הבקשות היו למען שמך, כי תהילתנו אתה, אז אנחנו מתרוממים לגובה הזה, ובאמת מה שהזכרתי גם קודם, זה שהאמן על הברכה הזאת זה אמן שכולל את כל מה שביקשנו עד עכשיו. אז כל שכן, הברכה עצמה היא כוללת, גם אם עד עכשיו היינו בשמע קולנו כזה, זה היה רק קול, לא הייתה לנו מספיק כוונה, לא היה לנו מספיק לב, אז אנחנו עכשיו בברכה הזאת יכולים לרומם את כל התפילה. והדבר השני והחשוב, שאנחנו מבקשים שתענה תפילתנו לא בשביל תוצאה, אלא בשביל עצם הקשר. וזה בדיוק הסיפור, אל תשיבנו רקם, שלא נרגיש רקנות, שנרגיש מפגש, שנרגיש מפניך, גם אחרי, גם תוך כדי. וחבר שלי חידש חידוש מופלא, הוא אמר שריקם גימטריה האפר. האפר הזה, שהנחש אוכל בכל מקום. אנחנו יכולים לאכול, שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו ריקם, וזה יהיה מלא, זה יהיה מפוצץ, נקבל מלא מלא אוכל, מלא 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 כסף, מלא מלא הישגים וזה, אבל זה יהיה ריקנות, כי לא יהיה לנו קשר. ואנחנו צריכים כל הזמן לפגוש את הקדוש ברוך הוא. תפילה כמפגש גם ב-18, אבל גם כל הזמן, כל הזמן, על כל דבר. בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן.